החלק האחד בעמוד הבודד זה ציור סכמטי של הנתונים, והם כמובן זה על סמך הגמרא במנחות. אמנם יש כמה מחלוקות בדבר, אז יש שם הדגשה על סמך הגמרא מה זה גביעים, כמין כוסות אלכסנדריים שהן ארוכות וקצרות. כנראה זה היה מינוח שהיה ידוע באותה תקופה על איזה כוסות ביבוא מצרי. כפתורים קישוטים בולטים מעשים כמין תפוחי הקרטיים או קרטיים, שכנראה שבאו משם. חלק מהם אפשר למצוא גם בממצאים ארכיאולוגיים, גם בציורי קיר. פרחים כמין פרחי העמודים שרגילים לקשט בהם עמודי אבן, מכירים את הסיפור הזה. עכשיו, נורא היה 18 טפחים. זה נתון שחז"ל מוסרים לנו. נניח שאם היום ירצו לחכות את זה, תהיה בעיה כמה זה טפח. בסדר? אבל זה פלוס מינוס נע מסביב למטר וחצי עד מטר 80. אנחנו גם מכירים את חז"ל דיברו על אבן או על איזה מדרגות כאלה שהיו, שעליה הכהן היה עומד ומדליק. זאת אומרת, אם נניח גובה ממוצע של אדם, מטר 70, מטר 60, מטר 80, משהו כגון זה, כמובן יש להניח שמי שעוסק בדבר כזה, אז הלילה הוא לא היה במקום אחר, שבדרך כלל בעלי גובה משתדלים להיות בימי חמישי בלילה. על כל פנים, אז 18, עד למרות זה לא היה פה, זה היה בחוץ לארץ, אבל בעתונה, זה חוכמה היווני, זה בסדר. מפורש כתוב שכן. גם נכון, לא חשוב. זאת אומרת, אני רואה כבר שמעניין אותך מהתוצאות. על כל פנים, גובה המנורה היה 18 טפחים. הוא היה צריך לעמוד בגובה כזה שהוא יוכל לטפל בבזיחים וכו'. מרגלי המנורה יצא פרח. אפשר לראות את זה בציור. אני כמובן לא בטוח שהפרח זה כמו שהוא אומר, אבל הוא אומר כי אין פרחי עמודים. יצטרכו כמובן להשוות בייחוד את את הממצאים של אותה תקופה. חז"ל שמדברים על זה, אם אפשר יהיה להביא דוגמה מממצאים ארכיאולוגיים. וממנו התרומם הקנה האמצעי. רואים את זה בתמונה. גובה הבסיס והפרח היה יחד שלושה טפחים, וזה מה שמצוין בציור שלפנינו. אגב, מה מתבקש מכאן לתעודת הזהות של כולנו? שהמנורה שבסמל המדינה, לא רק, מיד נראה, קודם כל אני מדבר על הרגליים, הם לא, גם כאן לא כל כך פשוט שהוא צדק ברגליים, מהגמרא משמע שעל כל פעמים מקור אחד שהרגליים היו כאן כזה. הרגליים של מנורת טיטוס הם לא הרגליים של המסורת היהודית על המנורה. לקחו את זה כמובן משער טיטוס, וכך שזה מצוין שם. מה שעוד יותר בעייתי, אני חושב כבר דיברתי על זה פעם, שעל הרגליות של שער טיטוס יש ציור של מושגים אליליים. אני לא יודע שאתה בודק אחרי, תבדוק. על כל פנים, הרב הרצוג אלה שרנו איזת, ובדעתו הרחבה הוא כיוון דבר שרק יתברר אחרי מותו, שבדרך לרומי, כשלקחו את המנורה, הרגל נשברה. והייתה לרומאים בעיה איך להוליך את המנורה בתהלוכת הניצחון, ולצורך שלמות המלאכה הם ביקשו כנראה מאומנים רומיים, שישלימו את זה, והם ישלימו את זה לפי התפיסה הגויית שלהם, ולכן יצא העגל הזה. על כל פנים, אז כנראה שהמנורה, גם אני לא בטוח, שהפסלים שעיצבו את דמותה של המנורה בשער טיטוס, עשו איזה בדייקנות כפי שזה הייתה במציאות. אפשר כמובן לדחוק עוד יותר. אנחנו מכירים שהיו כמה וכמה מנורות במקדש. צריך לזכור, הייתה שם בית, בבקשה. אני מדבר לא רק על מנורות שהיו בהיכל, שעליהם יש מחלוקת רבי יוסי וחכמים אם היו מדליקים באחד קבוע או באיזה תורנות. גם בעזרות וגם בלשכות ובכל בנייני העזר הייתה בעיה לא מבוטלת של תאורה. והיא נפטרה על ידי מנורות, ויכול איפה להיות שמה שהרומאים הביאו לרומא, זאת לא מנורת הזהב הטהורה שדלקה במקדש, שלא לדבר לפי מאן דאמר אחד שהיא נגנית. גניזה של בית ראשון, ואחר כך השמונאים עשו, מפורש כתוב שבהתחלה עשו שיפודים של ברזל, ואחר כך הישירו, ואחר כך הישירו, וכו' וכו'. אלא זה הייתה מנורה אחרת. אגב, דבר כגון זה, יש לנו גם כן בגמרא בבבא בתרא, ובשיר, בראשית רבה, על בן אחותו של רבי יוחנן, של רבי יוסי איש, איש צרדה, בן צרדה, שבתקופה הראשונה של ההתייבדות, שהוא יצא והביא מנורה, ואמרו למתייבדים, זה לא זאת, אנחנו רוצים מנורה אחרת, משמע שהיו כמה וכמה מנורות. אז באמת, אותם, זה לא כל כך גדול, זה בגובה שלך, חביבי. אז נניח מאוד עשרה תפחים פחות. אל תשכח, זה הייתה בעיה של אולמות גדולים. בבקשה? על זה כנראה שלא במתכונת מדויקת, כי זה בעיה הלכתית, אבל על כל פנים היה לה איזה סטנדרט מסוים, כי אחרת לא היה יכול היהודי שהוציא את המנורה לשגע את המתייבנים ולהגיד להם שזאת המנורה הזאת, אם זה היה שונה לחלוטין. אני מתכוון לטעון, אני אומר את זה באגב, המקצוע הזה של המנורה זה מקצוע גדול בפני עצמו, שלא ללכת בצורה עיוורת אחר הצורה שלנו, שמצוירת כאן, מה שמעניין יותר זה ההבדלים בין, כפי שמצייר פה, בין החלקים השונים של המנורה. אז מעניין אותנו מהרצפה ועד סוף הפרח הראשון שלושה טפחים. שני הטפחים הראשונים של הקנה היו חלקים, ללא קישוט. הטפח השישי היה עשוי גביע, כפתור ופרח. רואים את זה פה? במספר 5, הציור פה קצת מטושטש, אז יש שם, רואים, מול מספר 5, יש גביע, זאת אומרת משהו, מה שהם אומרים, כוס אלכסנדרי, בערך יש גם מה שאנחנו קוראים, אבל זה מין כוס צרה כזאת, כמין אגרטל צר, ואחריו יש כפתור, זאת אומרת איזה חוליה עגולה של זהב, ואחר כך יש פרח. אנחנו מבינים פרח בר בעיקרון הזה של עלים. הטפח השביעי והטפח השמיני היו שוב חלקים, הטפח התשיעי היה כפתור, שממנו יוצאים שני קנים. זאת אומרת, הקנים היו כמובן שלוש זוגות, והם היו לא שווים באורכם, כי הם היו מיישרים קו בקו העליון, הוא לא השתים את הציור. כן, בקו העליון, מפורש כתוב, מול פני המנורה. זאת אומרת, הקנים היו מתרוממים והיו מיישרים קו למעלה, אז נמצא שנקודת המוצא שלהם, בצורה כזאת, הייתה מתוך הקנה המרכזי, ובנקודת המוצא היה מעוצב משהו שדומה לכפתור. ומתוך הכפתור הזה כאילו יוצאים הקנים. לא הבנתי? סליחה, אתה צודק מבחינה טכנית, אבל אתה לא צודק מבחינה עובדתית. מדוע? למה הוא לא צודק? אבל זה היה מקשה. אם זה היה עשוי איברים איברים, היית אומר שצריכים להחזיק את זה. אבל לא... סליחה, לא לחינם. סליחה. מקשה הזאת לא אומרת זה יהיה שווה. יכול בהחלט להיות שבזמן ש... עשו את זה, ולא לחינם להתקשה בזה גם כן, משה, אז בזמן שהם רידדו את הדבר הזה, אז הם תמכו בזה, כן, אבל אני אומר, אולי אתה צודק. זאת אומרת שהם, נניח, הקנה היה לא ישר, אלא במקומות שממנו היו מסתעפים הקנים, אז היו מגבשים יותר קטע של זהב. זה בדיוק מה שהוא אמר, שאולי המטרה של הגבתו הייתה כזאת. בסדר, אני לא דן לצד הטכני. שממנו יצאו שני קנים, אחד בימינו ואחד בשמאלו, והם התרוממו עד למעלה המנורה, כמו בפסוקים. הטפח העשירי היה חלק, והטפח ה-11 היה שוב כפתור, שממנו יצאו שני קנים עד לגובה של המנורה. הטפח ה-12 חלק, וה-13 שוב כפתור עם שני קנים. הטפח ה-14 והטפח ה-15 חלקים, שלושת הטפחים העליונים היו עשויים, וזה אפשר לראות אחרי מספר 15, אז יש פה שלושה גביעים, זאת אומרת, אחד בתוך השני, וכפתור מעליהם, ופרח מעליו. ובמעלה הקנה האמצעי היה הנר מן הקנה האמצעי וכו'. זה הנתון. נאמר, כמו שאמרתי, סיור סכמטי, אתה יכול לסלסל לפה, לסלסל לפה, בערך בצורה כזו. בקיצר, זה קונסטרוקציה לגמרי לא פשוטה, מורכבת, מרובת צדדים, אתה יכול להסתכל על זה מצד זה, אתה יכול להסתכל על זה עם המון המון פרטים, וכמובן, מהי הבעיה מבחינה מחשבתית? מה המשמעות? תינך, אתה רוצה להדליק אור, בסדר. מה אתה צריך כל כך הרבה להשקיע? מה אתה צריך כל כך הרבה לסלסל? אם הכוונה היא שהאור יאיר, אז הוא יאיר, נגמר הסיפור. יפה אמרת, לזה התכוונתי. אז עכשיו נלך צעד נוסף. ונאמר שהבעיה הגדולה והמרכזית היא בכלל על טעמים במבנים של הכלים במשכן. אני מוכן כמובן להרחיב את הנושא ולהגיד גם במשכן עצמו, בתכנים שלו, למה צריך איכל ולמה צריך אולם ולמה צריך... אני מערב בין המשכן למקדש, בעיקרון זה נשמע אותו דבר, דיינו שיש קודש ויש קודש קודשים ויש חצר והכלים וכל הדברים האלה. מה רצית? זה שאלה פרטית בתוך השאלה הכללית שיציק אלה. זאת אומרת, השאלה כמובן, נו תגידו בגדול מהי השאלה? אותם? טעמי המצוות. וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא משוחד מהצבא ומהעורף? אז השאלה הכללית היא כל בעיית טעמי המצוות. זה בדיוק מה שהוא אמר. בתוך טעמי המצוות אתה יכול לשאול, האם אני יכול לומר טעם לעיקרון של המצווה, ואחר כך הפרטים משתלשלים ממנה באופן טבעי בלי יחס אל הטעם, או אני אומר עוד יותר קיצוני, שטעמי המצוות זה בעל משקל כל כך גדול, שאפילו הפרטים ופרטי הפרטים הם גם בעלי תוכן לדבר הזה. רגע, אני מדבר קודם כל, למה זאת המצוות? יופי. באסכולה של טעמי המצוות, יש מי שאומר שגם כל מצווה היא סמל. אם מילה היא סמל, היא הצטרפות לעם היהודי. אז אתה רוצה להגיד לי שיש לך רווחים צדדיים שסרטן האור לא מקבלים מזה? ניחא, אבל הרי לא בשביל זה אמרה את זה התורה. אבל למה ציצים מהמעקבים? ולמה מל ולא פרה?
יש
כל
הפרטים במעשה לבין מה שמחשיב.
לא הבנתי.
סליחה,
זה לשיטה הסמלית, אתה צודק, אבל מי שלא מקבל את השיטה הסמלית, אז עכשיו שהגענו לנקודה הזאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה זה סמל? האם סמל הוא סמלי בלבד, או סמל הוא בעל תוכן ממשי? ניקח לדוגמה סמליות. בבקשה? למה? זה נכון, זה לא עם השגריר, אתה מערב שני סיפורים, אבל... זה אמת, אבל זה התחיל כמובן גם מז'בוטינסקי, אבל אנחנו נעזוב עכשיו את זה. אז השאלה היא בכלל על סמליות בחיינו, ומה בכלל זה סמל? אני לא אמרתי שפותר, אני לא פותר, קודם כל גם זה לא כל כך פשוט. אתן לך דוגמה. אני הייתי נוכח בישיבה האחרונה של מועצת המדינה הזמנית, שהתקיימה בשבט תשנ"ט, אותה ישיבה האחרונה שהחליטה על העברה סמכויות לכנסת הראשונה וכו', ושם הייתה ועדה, אמרו מלא, צריך להבין שהיה בלגן עצום בתנועה הציונית בקשר לדגלים, כי אף אחד לא קבע מהו הדגל. אז אחד עשה, אני זוכר, היו דגלים שהיה מחציתם לבן ומחציתם כחול, זה הרצל, אני שואל בפועל, הרצל אף פעם לא חוץ מבקורקס הציוני, לא היה דואר כזה, אולי בארכיות. אבל דיאלים שהניפו, הניפו במלחמת העולם השנייה, הניפו בניצחון על הגרמני וכו' וכו'. ואז החליטה מועצת המדינה לבנות, להקים ועדת הסמל והדגל, והייתה לה יושבת ראש, קראו לה גולדה מאירסון, ואני זוכר שהיא עלתה והסבירה למה קבעו את הדגלים כגון אלה, והמנורה זה סמל המדינה, גם על זה היה דין. אבל אני מתכוון, הם אמרו, אי אפשר לפתח כנסת בלי שנקבע זה. ואז יש מפורש למה שתי הרצועות הכחולות, ולמה סמל המגן דוד וכו' וכו'. אני מתאר לי שבשורי האזרחות, עוד נכון, על המדינה היו דבר בעיות יותר חשובות, לנצח את כיס פלוג'ה, ולכבוש ולעשות, אלא מה היו דגלים, אבל היו דגלים מעורבבים, בלגניסטים, אחד עשה ככה, אחד עשה ככה, אחד עשה ככה, ואז הקימו ועדת סמל והדגל, סמל לא היה. ומישהו, אני זוכר, הציע את הרצל, את השבעה כוכבים, אחד במאי, שבעה שבועות של העובדה, כל המסע האלה, לא היה. ואז התחילו להגיד פשט, התחילו להגיד פשט בדבר הזה. אז אין הכי נמי, עכשיו אנחנו נוגעים בבעיה גדולה מאוד. אני בטוח, גם שמעתי את זה, שלמשל, האדריכל של הבניין הזה יכול להגיד דרשה ארוכה מאוד על הסמליות שבבניין ובחלונות, ואני רוצה שתדעו לכם, זה עלה לנו מיליונים כפשוטו. עד כדי כך שהתבטחו פה ברובע, ומי שידע, שאוניית מלט השקיעו פה בגג של הישיבה עם הפטנטים האלה. מה יש? ואני זוכר ששאלתי את האדריכל, השתגעת? מי יראה את זה? מי שייסע בהליקופטר? מי? הרי יודעים, הכל מרוצף למעלה. מה אכפת לך שלא יהיה מרוצף? להביא אבן למעלה ולרצפת? לא. ופעם ראשונה נתוודעתי. אבא שלי היה קבלן. נתוודעתי למייסק הזה שקוירים מהנדסים, ואתה לא יכול לחזור בך. אלא אם כן ועדת המכרזים של אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים תפשר בינך לבין גמרנו. הלכה כמותו, בכל דבר. מה יש? הכל היה צריך להיות מרוצף למעלה, ואבן ירושלמי מסוטטת. ואז למי יראה את זה? גמרנו. זאת אומרת, המוח של בכלל אתה יכול להיכנס לזה. אני מבקש סליחה. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, זה מסמל. ומה אכפת לך אם זה לא יהיה מסמל? לא, הוא יתעקש על זה. אלא מה? בני אומנותו המבינים בזה, הם ידונו אם זה טוב או לא. במילים אחרות, הבעיה של הסמליות היא לגמרי לא פשוטה. ובאמת, כשאנחנו מגיעים לדברים האלה, מי היה אולי מן הראשונים, אולי הראשון, שדיבר על טעמי המצוות להשתמש הרבה עניינים סמליים? מי? דווקא אחד תראו לו רבן. בעל ספר החינוך. בעל ספר החינוך, כשניסה לומר טעמים למצוות, אז בהרבה חלקים מטעמי המצוות, מה שמה היה? לא. לא הצד הסמלי. הרמה מניזה. בוודאי שלא. לצור זה אנחנו צריכים לומר מה זה סמל. סליחה, סליחה, סליחה. יפה, בעיה לא פשוטה. כשהרמב״ם אומר, נניח, שהטעם הגלובלי לקורבנות זה החיסול עבודה זרה. ההתמודדות עם עבודה זרה בכביש עוקף. אז זה לא סמל, זה מטרה. כשאתה לוקח חתיכת בד ואתה אומר, זה סמל, אז כשאיש אשף הוא שורף את הדגל, מה פשוט? למה יישא? הוא היה רוצה לשרוף את המדינה. כיוון שאין לו מדינה, אז הוא לוקח את מה שמסמל את המדינה. מסמל את המדינה, זה מדינה מיניאטורית. זה מדינה קטנה, מיניאטורית. אבל נדמה לי שבזמן ששורף את הדגל, הוא שורף את המדינה. אבל עובדה היא שהוא שורף את הדגל, והמדינה נשארת על קיומה. אז מה שמה? זה סמל. כשהרמב״ם אומר שעל ידי עבודת הקורבנות, מסלקים את השלטון של עבודה זרה, אז זה לא רק סמל, זה על ידי זה עוקרים עבודה זרה מהלב ומהאמונה. בנוסף למה יש עוד? לא, סליחה, הרמב"ם לא, מה אני יכול לעשות? הרמב"ם לא אומר את זה. אתה עושה איזה הרכבה כזאת. ברמב"ם כתוב, צריך להבין שהסמל, אני לא זוכר שבאיזה מקום שהוא תופס איזה מקום אצל הרמב"ם. בטעמי המצוות הוא אומר, משיגים ערכים פסיכולוגיים, משיגים ערכים חינוכיים, ערכים רוחניים, אבל זה לא סמל. צריך להבין, זה גם נפקי מינה גדולה מאוד ביחס אל המצוות. כי אם אתה אומר סמל, אז אתה אומר, אתה יודע מה? באמת הדגל מסמל. אתן לכם דוגמה. לעמוד, להצדיע לדגל. אז אם זה נעשה במגרש מצדים, אם זה נעשה בפומבי גדול, ניחה. אבל כשאתה בינך לבין עצמך בלילה, כשאתה עם פיג'מה יחף, אז אתה גם כן תקפוץ לדגל, צמל אותו. אז אם זה תלית קטן, אז אתם מרגישים לאן אני מגיע. אם זה תלית קטן ואתה לובש אותו, אז אם אתה לבד בבית ואתה לובש את התלית הקטן, אז יש לזה משמעות. יש לזה משמעות מבחינת מבנה הנפש שלך. אבל אם זה רק סמל, לא! אף אחד לא רואה, משעת הדחק יש להניח שאפשר להקל בהצדעה. זאת אומרת, הסמל יש לך סמליותו, ואילו כאן יש פה תכנים מהותיים. אתן דוגמה נוספת. לא הנה מגיע לעיר, נדמה לי יש איזה מין כיבוד כזה שנותנים לו את המפתח של העיר. העיר הזאת אין לה חומה ואין לה דלתיים ואין לה בריאה, אלא מה נותנים לו מפתח? אז בזמן שנותנים לו את המפתח, צריך שהשיניים של המפתח יהיו תואמות למה למנוע שלא קיים? כמין שיניים, העיקר נותנים לו מפתח של העיר. אבל כשאתה תחזיק מפתח כזה ואתה תרצה לפתוח מנעול שנועל את הבית שלך, את הרכב שלך, 1,000 פעמים תחזיק מפתח סמלי, הרכב לא ייפתח. כי אתה צריך מפתח שייכנס בדיוק לשיניים ויפעל בתוכו. זה ההבדל בין הסמל. כשאתה מקבל מפתח, ואני יודע, ילדים מקבלים מפתח בחנות לנעליים, וכל מיני פטנטים כאלה, אז אתה מקבל זכר למפתח, כמין מפתח כזה. אבל כמין מפתח כזה לא פותח מנעול. מנעול צריך להיות תואם את זה. מכאן אתה מבין גם את ההבדל בין הפרטים שחייבים להיות תואמים, ומספיק שמילימטר אחד של הברזל הוא לא יהיה משויף, אז המנעול לא ייפתח.
אבל
זה
נורא
בסדר.
חוץ מהתפקיד הפיזי שמירה, יש עוד תפקיד של סדר.
אבל למה אני צורס? אני צריך פרחים וכפתורים וצורס כאלה. מה יש לי בסמל? שיהיה מצעצוע. ואם אני אעשה פפח, הוא, אז זה לא יהיה ככה. אז אין החינם, אז בעל ספר החינוך, כשהוא מגיע ל... נדמה לי, זה מצווה חפי אצלו. אני לא יודע, זה פרק חפי. בפרשת תרומה, אז הוא מתנצל... אז קודם כל, בעצם הכניסה לספר, יש שם התנצלויות שהוא... וצריך להבין שזה דווקא החלק האורגינלי של הספר. כי כל מצווה שמחולקת להגדרתה ולדיניה וכו', העיקר שם זה שורשי המצווה. זאת אומרת, הטעמים של המצווה. זה החלק האורגינלי שלו, התרומה המיוחדת שלו. וכשהוא מגיע לכאן, אז הוא מתנצל ואומר, לפי מה שאמרתי, אז אני בכלל צריך לשתוק בהסברת המשכן וקהיליו, אבל מה אני אעשה עם הרצון להבין יניד את הקנה? את קנה הכתיבה, זה מזיז לי את היד. והוא אומר ששמעתי שיש לה מקובלים טעמים, אבל הוא מבקש לפרש את זה על דרך הפשט וכו'. זוהי הבעיה. הבעיה, כמו שאמרת בצדק, קיימת בכל כלי המשכן. היא קיימת במשכן עצמו. אבל אני רואה את מה שהרב הירש כתב פה, ואגב, הוא לא ידוע לי על עוד אחד שכתב כמות כזו. זאת אומרת, זה מתוך פירושו לתורה על המנורה, אבל גם על הכלים האחרים הוא מעריך, אבל פה הוא מעריך באופן מיוחד, ובונה קונסטרוקציה שלמה. משתום מצרי, יהיה העזר לומר ככה, מבקשים לשתף את כל אלה שהסמל הזה אמור לדבר עליהם, מבקשים לשתף אותם במורכבות, שזה בדיוק כמו שהאדריכל. האדריכל, אני זוכר, לא האדריכל שעשה דבר דומה לזה. הרב יהודה עמיטל, כשחנכו את ישיבת הר עציון, אז הוא כנראה גם היה שותף לעיצוב דמותו של בית המדרש, על כל פנים מבחינה חיצונית שם, אז הדרושה שלו בפתיחת בית המדרש הייתה מה מסר יש למבנה, לחלונות, לזיקה לירושלים וכל מיני דברים כגונל. כמו שמצלנו בבניין אתה רואה את זה כמין קטר וכו' וכו'. זאת אומרת, לגבי האדריכל המתכנן, זה עלה לו בנפשו. זאת אומרת, היה לו חשוב, יכול להיות שגם היה אכפת לו כמה חלונות יש. לדבר על ההלכה שמתכנסת צריך 12 חלונות וכו'. זאת אומרת, הרב הירש הוא מאוד אורגינלי במקצוע הזה, עד כדי שיש לו מאמר גדול, האם יש סמליות יהודית? זאת אומרת, בכלל, מה טיבה של הסמליות? אני לא יודע מה מרגע אותו גם בעברית, אולי באחד מהכתבים שלו. זאת אומרת, באמת הסמליות היהודית היא, 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 היא בעלת תוכן גדול, ברב קוק יש משפט אחד שהוא חידד בו את כל העניין כולו. מה הייתה הבעיה של הרב קוק? נקרא לדוגמה את המשל של המפתח. מי שעומד על קרקע הסמליות בלבד, אז הוא יכול להסתפק במפתח שניתן לאורח גם כשהשיניים לא תואמות את המנעול. מי שאבל עומד על קרקע שהמצוות הן פועלות איזה פעולה, אז בזמן שאתה לובש ציצית, אתה לובש תפילין, ואם לילה לאו זמן תפילין, אז אין שום משמעות ללבישת התפילין שלך בלילה. אין שום משמעות לסמליות שתגיד. כל מה שאנחנו נשאל היד זה לשבד את הלם, ועל הראש לשבד את המחשבה, וכל הסמנים האלה שאני רוצים, אם זה לילה, כל הסמנים הללו לא קיימים. הם שום דבר לא. הם חתיכת תור של בהמה. דגל. ציצית. ציצית שאין לה ארבע כנפות. ציצית שמשהו. נו אז מה יש סוף העולם? אז אנחנו כאן הולכים עוד צעד אחד, ולבחינות המשפטיות, אותה בדיחה שאני תמיד מספר שיש לה כל כך הרבה אמת, מה אומר עורך הדין לפני שהוא עולה לכיסא של רופא השיניים? וזה אתה מתחייב להוציא את השן, ורק את השן ולא שום דבר מחוץ לשן. אז מה עבור? עבור אותו שהמשפטן ככה חושב, והוא חושב נכון מבחינתו. המשפטנים בעלי המחשובה נאבקים הרבה עם הדבר הזה להוכיח שהם לא יקים יבישים, שהם לא מרובעים. ומסביר לך בלמדנות גדולה, תשאל את הבא, איך זה עובד. הוא יסביר לך בלמדנות גדולה שזה לאו דווקא, שאין ביובי שלה, זה חשוב בשביל הבנת המשפט וכו' 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 וכו'. בסדר. המאמר הזה של הרב הירש הולך פה בין הטיפות. המשפט של הרב קוק היה... אחד מיסודי הידיעות לדעת שהמצוות אינם סמליות אלא הן פעולות יצירתיות שיש בהן אומנם מרחב גדול לסימבוליזם, לסמליות. אני אנסה להסביר מה שהוא אומר. איך אולי, רגע, עכשיו תסביר לי, איך תסביר לי חתיכת הסבר, איך בסמליות, אם אני לוקח דגל המדינה, אני משפטן חרוץ, ואני אתפוס איש אשף שהוא שרף את הדגל, יתבעו אותו על הביזיון הדגל, יוכיח עורך דין ממולח שהדגל לא היה בשיעורים הקבועים בחוק, היה חסר שם 2 סנטימטר של סמרטוט, הבד היה ב2 סנטימטר, נו, אז מה יהיה הדין? סליחה, מה זאת אומרת? הדגל הוא סמל. והוא סמל. למה היא לא יכולה לייצר? סליחה, אז בסך כבר אמרת שהסמליות אכן היא לא סמלית מהותית. רק רגע. רעיון, אבל הרי כל הרעיון...
רעיון שלא מוגבל הפרטים
שיש. אז איך הוא בכל אופן כן מתגבל? אם הוא לא מוגבל הפרטים, אז איך הוא מובן? מה יש עם הסוס או מה יש עם הלביבות? אתה יודע מה? אז זה לא יהיה בדיוק כחול. אז יהיה קרטה. אבל יהיה לך זה דהה. אתה יודע מה?
זה סמל. זה לא עולה. למה הוא משתמש בכל הפרטים המדויקים?
ואיזה פרטים לא מדויקים? שאמרת פרטים לא מדויקים? אז מה כן? אז מה כן? אז הוא יגיד לך...
תשמע, יהיו דברים שהם משמעותיים לגבי אנשים שרואים
אותם. רגע, אז נתת תורת כל אחד בידו? אז אחד יגיד אותו אישה שיתפסו אותו לגבי דידי, זה לא היה כל כך משמעותי, כי אני עיוור צבעים. אז הכחול הפך להיות ירוק, גמרנו, אז אתה תובע אותי. אם הכל סובייקטיבי, לגבי דידי זה לא היה דגל. סליחה, אני רוצה להבין. נניח... את המושג המשפטי הזה, קודם כל אתה בורח לזה, אבל אני אומר לדידך גם כן. אתה רוצה לומר שסמליות יכול להיות רק לדברים שהם לא מעשיים. אני לא מבין. של אמנות דבר. אני מקדש אישה, ואני נותן לה טבעת, ואני נותן לה טבעת עגולה, ואני אומר, דרשה נפלאה תחת החופה, שהטבעת היא עגולה, ובתוך המעגל הזה רק אתה ואשתך נמצאים, וזה סוגר עליך ואחרים, וכולם מנגבים את הדמעות, איי, 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 הזוג הזה ילד רח בש, מה מתברר גורדור שאני יכול לקדש אותה גם בפרוטה, ולא רק בטבעת עגולה. ומה אני אעשה אם אני מרובה, ואני נותן לה טבעת מרובה? ויש אגב כאלה שמציירים, יש... על פי חסידס זה צריך להיות עגול ומרובה, לרבע את המעגל, אף לזה זה חיי נשוי. יש לך עוד דרשה נוספת, הכל נו, איזל כן. אז הרי לך, מוסד הנישואין זה דבר פשוט, זה איש ואשתו כפשוטו, ואף על פי כן. אז מה טיבה שלי? אז קודם כל אמרת שתי הגדרות, אז אני יכול כבר ללב שלוש. רבותיי, זו בעיה לא פשוטה שהיא נוגעת ביסודות של חיינו, ואתם מרגישים שהרב קוק כמקובל אמר, אבל גם כאיש אומנות. בבקשה?
הוא מגדיר מה זה מצוות, מזה משהו מה זה לא מצוות.
לא, אהב, הוא התכוון לומר שכל פעולה של אדם לא, זה עוד דבר, אבל היא פועלת, היא יוצרת. זאת אומרת, מבנה הנפש שלך יגיע להישגים X, רק אם אתה תעשה את המעשה הזה ואתה תלבש ציצית שחייבת בכנפות. אם לא יהיה, אם לא יהיה בו כשיעור או לא יהיה בו זה, אז זה לא זה. אני מוכרח לומר, הוא אמר במפורש, כאיש רוח וכאיש בעל תכנים רוחנים, הוא אמר במפורש, יש בהם מרחב גדול לביטוי הסימבולי. אני מסכים איתך, אבל זה בדיוק הבעיה. אז זאת אומרת, מבנה הנפש, למדתי שהגננת לימדה אותי שזה הסמל, ואני קמתי לשיר התקווה כשהניפו את הדגל. אז זאת אומרת, גם מחנכים אותי לדבר הזה. אז נכון הוא שהנפש... כן, אבל זה בדיוק החילוק, שהפילוסוף, או המקובל, שמנסה להגיד נימוקים למצוות, אומר שיש פה תכנים. טוב רבותיי, הרי יחלה הלילה. יופי, 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 יופי. אז למדת הגמרא בשבת? חפי. וכי להוראה הוא צריך. הרי בשאלה וכי להוראה הוא צריך, מונחת גם כשאלה מעין סימבוליות. אלא, להודיע וכו' וכו' וכו'. הנושא הוא באמת רחב וגדול. הרב הירש ניסה במאמר שלפנינו, על כל פעמים בקטעים ממנו, לאיכשהו להתמודד עם הבעיה, אני מראש ידעתי הרי שלא נספיק, מה שכתוב על לוח המודעות, ביום ראשון אני מציע לכם שלא נלמד אין היה על הרב קוק, אלא איכשהו נשלים, אני לא יודע אם נשלים, אבל ניכנס כאן לדבר הזה, והשאר יסופר עוד בלילי חנוכה. ובכן, אם נשאל אתה למשמעות של המנורה במקדש של תורת השם, הרי שהיא לכאורה קל להשיב על שאלה זו. טעם המנורה על נרותיה הדולקים מתבהר מעצמו באור שהיא מפיצה. וטעם האור, כך היינו סבורים, מתבהר גם הוא מעצמו כנציגה של הדעת. אתה אומר, הייתה לי הערה בדברים. אתה אומר, יש לי בלוק על השכל. מה הפשט? חושך. החשיכה עיניים של ישראל. לא עובד. אז הפשט הפשוט של המנורה, הייתה לי הערה. מה זה? אני לא יודע את הסוגיה, אז חושך לי בראש. זה הרי פשוט שאם המגמה של המנורה הייתה רק שיהיה לכהן אפשרות לעבוד, תזכרו לרגע שבמשכן בוודאי, במקדש גם כן יש בעיה לא פשוטה, היה חשוך אפלולי מאוד בהיכל ועוד יותר בקודש הקודשים. סליחה, קודם כל כן, קודם כל כן, במקרה שלפנינו זה ככה, תראה, אין שום בעיה פרשנית במנורה, הקדוש ברוך הוא אמר לעשות מנורה, וילד קטן מבין שבין ביום, שלא לדבר בלילה, בערב, בטבעו את הנרות, אז יש לילה, ייכנס למקדש, יהיה חושר, הוא ייפול על הפנים שלו, ובמשך היום, המשכן עצמו, האור היחידי שהיה נכנס לו, זה היה רק מהפתח. ואם הפרוכת לא הייתה פרוסה, הייתה חשומה, אז אי אפשר היה לראות שום דבר. תאר לך, אורות עבדים, מדמים, אורות פרשים, וכל הסיפור הזה, וכולל גם את יריות הבד, הכל היה חושך. מיובי, אז זה עוד פעם אתה אומר שמסבר הזהב זה בשביל אור. אז זאת אומרת, אור זה פשוט. אבל למה אור? כי האור יש לו איזה יסוד של דעת. אמור מעטה, שהמנורה מייצגת את הרוח והדעת. וזאת במיוחד, מתוך שמקום המנורה לפני ארון הברית של תורת השם מול השולחן. הרי כל הכלים יש להם מקום קבוע. המנורה היא הדבר היחידי שיש לה פונקציה עם השולחן. לנוכח. תפון, עין, עיר. וכאן אתה שומע, כמעט אתה אומר שהתורה עצמה כבר עומדת לזה. שהשולחן זה לחם, זה פשוט. כתוב מפורש. שלחם זה היסוד של החומר שהאנושי, גם בעל חי יכול להתקיים איתו, זה גם כן פשוט. האור הוא מילה נרדפת להבנה. והוא עוד יוכיח בהרבה מקומות, ואתם יכולים גם לראות את זה בשימושים לשוניים. שלח אורך ועמיתך הם הינחוני. הצמד הזה, אורך ועמיתך, עובר לאורך הרבה פרקים בתנ"ך. תהילים. רוצה לומר שהאור והאמת הם, הם, הם מושגים נרדפים. אז אם, עוד פעם, יופי. יפה, יפה, יפה. אז לכן הוא אמר תורה, אתה רואה שהוא שיר בעבר. הרי זה קטוע, הרי יש, אחרת הייתי צריך פה חורף שלם, כי יש בקטעים הקודמים, יש מאמרים ארוכים על התורה. כן, בקודש הקודשים נמצא הארון. הארון יש בתוכו לוחות הברית. דבר השם, תורת השם, זה המסר המרכזי. עכשיו, איך אני צריך לסעוד אותו? איך אני צריך להתייחס אליו? אז הוא אמר, כשאתה יוצא מקודש הקודשים, יש לך ימין ושמאל, יש לך צפון ודרום. צפון ודרום, שניהם מבטאים את השולחן ואת המנורה. סליחה מאוד, סליחה מאוד. סעדו לבכם. אז אתה זוכר מה שרשי שם אומר? שלפני שאדם אוכל יש לו שני לב, אבל אחר יש לו לב אחד, כשאתה רעב טוב מאוד, אז הלב שלך דופק, אתה לא יכול שום דבר לעשות, ושאתה שלושה ימים בצום, אז הלב שלך הלך לך. אז אני חושב שזה פשוט ביטוי, זה לא שהלב, כמובן הלב. אתה יודע שהאדם איננו יכול לעבוד, המנוע נחלש והולך, כי אתה לא מזין אותו. בבקשה? זה ברגע שאתה רוצה להיכנס לשירותים ויעצר לך באיזה מקום, אז תגיד טוב מאוד אשר יוצא. על כל פנים, וזאת במיוחד מתוך שמקום המנורה לפני ארון הברית, שני אלה, המנורה והשולחן, זה נציגה של הרווחה החומרית, מהווים לכאורה את כללותם של חיי האומה הישראלית, חיים שמקורם בתורת השם ושעיקרם ההתמסרות לקיומה של תורת השם, דיינו, זוהי התפיסה הקונבנציונלית הרגילה, שיש פה חומר ויש פה רוח, ושני אלה, זאת אומרת, בשביל לחזק, בשביל לשמור על ארון הברית, בשביל לשמור על תורת השם, אתה זקוק גם למסגרת טכנית, אתה זקוק גם למעשה בפועל, וגם... בבקשה? אבל אני לא רואה פה את האור, אני לא הייתי מזה שזה הפסוק המתאים לדבר. נכון, אבל אתם שמים לב שגם כאן יש כבר סמל. מה זאת אומרת? בפועל אתה צריך ללמוד. כדי שתלמד, אתה צריך שהבית שלך לא תקרקר. אתה צריך שיהיה לך מסגרת שם אתה תלמד. אז הרי אתה רואה שבפועל מה זה? בפועל זה עבודה, ובפועל זה בית, ובפועל זה בגדים. בפועל זה חימום, כל הדברים האלה. עכשיו, את כל הדברים האלה אתה רוצה לגבל, אתה רוצה את כל הדברים לתמצת, ואתה אומר שולחן. אמרת שולחן, אמרת דברים גשמיים. על הלחם יחיה האדם. יפה מאוד, אז אתה רואה, זה שהוא אומר ברם, זה הוא אמר הדבר הראשון, ברם, אם נעיין היטב בכתבי הקודש, הרי מן הדין שנחכך, להשיב על שאלה הזאת. למה? וכאן בא דברים ארוכים על האור במשל הנבואי, ומה האור אומר, וממילא הוא ינסה מתוך זה לנסות להסביר את היסודות של המנורה. אבל זה יהיה אחרי שנלך בחושך ונשען ונקום בעזרת השם, יהיה לנו אור, ואז נבין את זה יותר טוב. תודה רבה. היא בעיית התוכן המהותי או הסמלי או גם הסמלי ביחס אל המשכן והפעלתו והתוכן של הכלים. אז זוהי הבעיה בכללותה. זאת אומרת, כל המושג הזה וכל היסוד הזה של הסמליות. אבל לגבי הרב הירש, הדברים ברורים ומוסכמים, יצא גם ספר שלו שתורגם לעברית, המצוות כסמלים, נדמה לי, מוצד מוסד הרב קוק. ויש שם גם פרקי מבוא וגם יישומים של הכללים שהוא ניסח בקשר להרבה הרבה מצוות שיש בהם יסוד סמלי. ראינו כבר שגם הראשונים התחבטו בבעיה הזאת, זאת אומרת בעל ספר החינוך התחבט כשהוא נתן סיבות למצוות ואמר כשהגיע לענייני המשכן אז הוא מתוסכל, אבל בקשר למנורה הרב הירש העריך במיוחד, והוא כמובן ניסה למצוא את היסוד שקשור לעניין. גם על פי הציור וגם על פי הכיוון, לאן בוודאי הדברים זורמים? מה אומר הציור? שאנחנו משווים לנגד עינינו את המנורה, מה אתה רואה? מה אתה רואה? מה? כן, אבל זה יכול להיות בכל... המנורה כגוף. במילים אחרות. עץ. עץ. אתה רואה עץ. עצם היסוד של המנורה הוא עץ. קודם כל, אפילו בדמיון. זאת אומרת, אתה רואה גזע, ואתה רואה... זה בתנאי שאתה תלך מתי שאתה רוצה לשלמנה. אתה רואה את העץ, ואתה רואה את הענפים, נו, מה הרבה יותר חזק? מלבד זה. נו, מיני יובי, מעצם קריאת הפרשה, שלא לדבר על מושגים שהוא עצמו הציג אותם. עוד פעם, עוד פעם. זה, לא, זה יכול להיות גם בניין אבנים, זה לא צריך להיות דווקא בצומח. מה? יפה, קדימה, עוד. הוא אמר פרח. עוד. כפתור, עוד. שקד, גביע. כל המושגים הללו הם מושגים שלקוחים מתחום הצומח. זאת אומרת, זה כל כך שקוף. קודם כל, עצם המנורה באשר היא, שלא לדבר על כך שדומני שבמוזיאון הבוטני יש אפילו איזה פרח, אפשר לראות אותו, אני חושב, בנאות קדומים. אני ראיתי אותו לפני הרבה שנים, לפני הקמת המדינה, באיזה מוזיאון בוטני על הר הצופים. זה היה אביו של איש נאות קדומים, שהיום יש צמחים שהם פשוט בנויים בצורה כזאת. בבקשה? יש לו איזה שם, אני לא יודע, אבל כל פעמים אני זוכר אותו. זאת אומרת, אבל זה צמח ספציפי, אבל יש המון צמחים שהיסוד של פרח לא מבעיה, אבל שקד זה ודאי מהתחום הבוטני. בבקשה? כן, אבל זה לא כתוב במנורה. זה רימון, אני לא זכור לי. רימון יש במעיל של הכהן. אז אתה רואה פה שישנם יסוד של צמחייה. יופי. איפה הרעיון הזה, בבקשה? איפה הרעיון הזה מופיע ביסודות מאוד שגורים בפינו? על היחס בין האור, כן, זה הרי היסוד של המנועה, לבין הצמחייה. עוד פעם? לא, לא, בפסוקים מהמקרא. פסוק ששגרו בפי כולם. אור זרוע לצדיק. האור והזריעה. תגידו לי למה זה נשמע מאוד לא נורמלי. הרי זרוע, זה, כפשוטו, זה מתחת לפני האדמה. זה בחושך. זה בחושך שבחושך, זה בתוך האדמה. איך? עוד יותר עמוק, עוד יותר פשוט. מאיפה מקורו של האור כרגיל? שברוסה מאיפה? מלמעלה, והזרוע זה מלמטה. אור זרוע אומר למעלה ולמטה. אור מקורו בעליונים, אור מקורו בגבוה ביותר, והזרוע הוא לא רק מקורו בארץ, הוא הרבה יותר עמוק מהארץ, הוא למטה מפני הארץ. איך זה אור זרוע לצדיק? עוד פעם? אין החינמי, מה אכפת לי? אבל זאת אומרת שיש מישהו, תגיד שאותו צדיק, הוא מרגליו בארץ ועד ראשו בשמיים. אולי ככה אתה תסביר את השניות הזאת, את הסתירה הזאת. אבל זאת אומרת שישנה מציאות כזאת, יכולה להיות מציאות כזאת, שזה מגיע מהרגליים ועד הראש, או מהראש עד הרגליים, לא חשוב עכשיו. זאת אומרת, יש איזה קשר פנימי עמוק בדבר הזה. איפה למשל, נכנס לסידור התפילה, מכוח מסתום מהפסוק הזה, בקשה, או איזה מטבע של... זורע צדקות, מצמיח ישועות, ואיפה זה כתוב? ויוצר המאורות. כמובן, אתה שומע מיד זורע צדקות, כיוון שזה זרוע, כיוון שזה בתוך האדמה, אז ממילא כל דבר שהוא באדמה, אחר כך הוא מצמיח, אחר כך יוצא איזה פרי, יוצא משהו מתוך זה. אז כמובן שיש לזה יסודות רעיונים, גם גדולים וגם פשוטים כאחד. זאת אומרת שאתה נמצא במעמקי האדמה, אתה נמצא במעמקי איזה משבר, והמשבר הזה גוף הוא לטובתך בזה שאחר כך יוצא ממנו וצומחת ממנו ישוע בלי שאתה יכולת לעמוד על התהליך הזה. אבל זה לא רק באור זרוע לצדיק. אפשר להראות בייחוד בנבואות הנחמה של ישעיהו, שהיסוד של תהילה, של אור, השם מצמיח תהילה. מה זה? תהילה זה גם יהל אור. זאת אומרת, אפשר להראות. אני חושב שעשיתי רשימה של למעלה מ-20 פסוקים, 20 ניבים, בנבואות הנחמה של ישעיהו, שבהקבלה בפסוק מופיע האור והאדמה. זאת אומרת, האור והצמיחה. בייחוד בהפטרות של שם הנחמת הזה, שם חוזר הרבה פעמים. זה אותו יסוד של תהילים, אור זרוע לצדיק. אז כמובן שיש לדבר הזה רעיון גדול מאוד, ואפשר פה להפליג להרבה כיוונים. אבל היסודות של העניין הזה, הוא בעובדה שהמנורה היא יסודה. כל מציאותה זה אור, כל מציאותה הוא נר, אבל המבנה שלה הוא מבנה צומח, הוא מבנה שנראה לנו כעת שיש לו גזע, ומתוכו ענפים מתפתחים, אבל לא זו בלבד, אלא שבתורה עצמה, במושגים המסבירים את המבנה די מורכב של המנורה, אתה יכול לראות שימוש במושגים, מונחים של לקוחים מהתחום של הצומח. עכשיו, זה נתון. למה לא? אני דווקא חושב בדיוק הפוך, סליחה, אני לא מבין מה אתה אומר. כן, אתה ראית פעם איזה שקט שמוציא רימון? אני מסכים משהו. גם האור, אם אתה רוצה להיות מדויק, אם אתה מתכוון לעובדה שהאור מתפזר, אז בהחלט אני יכול לראות. זאת אומרת, יש מקור אחד של האור, אבל כשקווי האור יוצאים, אז הם יכולים להתקל בעצמים, יכול להיות אור קטן, יכול להיות אור גדול, יכול להיות אור מסנבר וכולי. אולי כך גם, אם אני רוצה את המשל עד סופו, אז גם בענפים יכול להיות ככה. אבל העיקרון הגדול, זה הרי רואי כל אחד שמשווה לנגד עיניו את המנורה. רואי, זאת אומרת, יש קנה, ויש אפילו לניח את הרגליות הללו כאין שורשים שנשלחים באדמה. לכן זו הוכחה נוספת שהמנורה בטיטוס, כמו שדיברנו, היא לא המדויקת, גם לא להלפיע הלכה. יש לה רגליות, כאילו השורשים שנשלחים למווה האדמה, ואחר כך יש גזע אחד גדול שהוא עולה, ומתוכו יוצאים ענפים, והענפים הללו גם הם מסוכסקים, יש להם כפתור ופרח, ואנחנו נראה מיד איך זה מאוד מדוקדק בדבר הזה. אדם, יש פה איזה אורגניזם גדל, זאת אומרת, הוא גדל, מתפתח ולא רק סטטי. נו, כן, בבקשה. לא שומע. אמת, אז סליחה, אתה צודק, אז מיד אתה תראה איך הרב הירש סלסל גם בדבר הזה. זאת אומרת שהיסודות הללו הם באמת, הוא ניסה מאוד ללכת גם על פי יסודות של ההלכה, ולראות איך הדברים הללו...
יש
לו איזושהי
הגבלה,
זה
מצמוח עצמו, יש לי פרקים, כל כפתור זה יש את הפרה.
נו, תלך עוד יותר יפה, תלך עוד יותר טוב. נו, איפה? איפה זה נוגע ביסודות עמוקים עמוקים מאוד? איפה בפעם הראשונה מסופר בתנ"ך על צמחייה? עוד פעם? לא. תדשי הארץ. ומה כתוב שם? שמה? שנאמר, נכון, שנאמר. עץ פרי. דהיינו, טעם העץ כטעם פריו. מה קרה בסוף? עץ עושה פרי. ולכן מה קרה? ולכן האדמה, כשהיה ארורה האדמה בעבורך, ים כי קיבלה את המנה שלה בדבר הזה. מה יהיה לעתיד לבוא? היא תחזור להיות. מה כתוב? מה כתוב? מה ממנו יהלוך? מה לא טוב היום כשאתה לוקח מנדרינה או קלמנטינה ואתה אוכל אותה ואתה נהנה מאוד, וכשאתה מנסה לטעום, עכשיו נדבר בפשטות בלבדים, אתה מנסה לקלף חתיכה מהגזע של העץ, של המנדרינה, אני אף פעם לא ניסיתי, אבל מסתום זה מאוד מריר. ולעתיד לבוא, אתה תקלף חתיכה מהעץ, איי 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 איי, איי מנדרינה, מנדרינה. קדימה. יופי, נו, קדימה. איפה זה כתוב מה שאתה אומר? לא עוד התשובה? אז זאת, בקיצר, כולנו מכירים את השניות ואת הדילמה שבינו, בכל תנועת נוער מתחילה, על מה מתחיל לדבר המדריך, איזה דילמה? יעני, המטרה מקדש את האמצעים. למדנות טובה. הבאת הראיה יפה מאוד. זאת אומרת שזה רק האמצעי וזה לא התכלית. טוב. אבל מי שמסתומי אפשר לפלפל בזה, אם נכון. כי אם אחד רוצה לנניח לצל, אם המטרה שלו, הוא רוצה שיהיה לו לנוי, הנוי הוא גם כן. אם אתה אומר שהמטרה היא האוכל, אתה צודק. אבל אם אחד מבקש לשבת בצילו של אילן, אז על כל פנים, אותה שניות, אותה דילמה שהיא קיימת כמובן, בין מטרה לבין אמצעים, מה כתוב בדברי רש"י אלה בשם המדרש? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז היה מכוון שלא תהיה השניות הזאת. החיים שלנו הם נקלעים, בתוך מה? אדם עובד, אדם עמל, מדוע? מפני שהוא צריך להתפרנס, ואחרי שהוא יהיה לו פרנסה, מה הוא יעשה? אנחנו מצפים שהוא יקדיש את חייו לעולם הרוחני, ללימוד, להתעלות, לפיתוח של האישיות שלו. מה מתברר? שרוב הזמן של בני אדם הם מקדישים בשביל האמצעים. ומה יהיה פעם? ופעם תבוא פעם המטרה. אבל הוא כל כך נכנס לתוך ההתפתלות הזאת של השגת האמצעים שהוא שוכח את המטרה. זה הכללה של העולם. זאת אומרת, איך האדמה שינתה ממה שהקדוש ברוך הוא רצה, זה סיפור בפני עצמו. אנחנו קומדים את זה עכשיו כנתון. זאת אומרת שאם אני רואה לפניי את המנורה, אז המטרה של הכל זה הקנקנים או המיכליות הללו, בסופה של כל הקונסטרוקציה המורכבת הזאת, שיהיה בה אור, טוב, חום, אני אוכל הכל לעשות, יהי אור. ומה מתברר שכדי שלהגיע לכל התסבוכת הזאת, אז אני צריך לעבור בכל כך הרבה משברים, בכל כך הרבה מעברים. ולעיתים אני נשאר שם. זאת אומרת, זוהי הכללה. מה מבקשים איתנו לתקן? התיקון של המנורה הוא שאתה רואה את הסוף, אבל אתה רואה איך זה מוביל לזה. איפה בבקשה? זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד נמרצת. גם כן בשבת חנוכה. במה? במנורה של זכריה, בהפטרה. המנורה של זכריה, לנסות לחכות אותה היא בעייתית מאוד. לא ברור לנו בדיוק מה זה שבע צנטרות וצנטרות. ומה בסוף, כשהוא לא יודע את פתרון המחזה, אז מה הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא? זה דבר השם? לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. אנחנו עוד מיד נגיע איך הרב הירש עשה מהרוח הזה את היסוד של המנורה. יסוד, חיל וכוח הם אמצעים, והרוח זה הסוף. אז, נו, איפה מחזון של זכריה הזה כל כך בא לידי ביטוי? איפה המרחק בין מה שהנביא ראה לבין מה שאנחנו מכירים בחיי המציאות? בקשר להדלקת המנורה. נו. איפה? יש מודעה בישיבה, לא? שמי שרוצה לקנות שמן, שמן עם פתילות, בסדר, נו, מה? ומאיפה בא השמן? בבן דוד. ומאיפה יש לבן דוד הזה? מהסוכן. נו, ומה סוכן יש לו מאיפה? מהזית. ומהזית אחר? אז הולך הסיפור עם כל בית הבד, עם כל הסיפור, עם הכל. תחשבו לרגע, שמי שרואה נר דולק, שמן קטן, המחי, כל כך נעים, כל כך רך לעיניים, הוא מעלה פעם בדעתו ברגע זה איזה מעברים ואיזה אמצעים, דהיינו, לשתול את עץ הזית ולהשקוט אותו ולהציל אותו מכל מיני מחלות, ואחר כך למסוק את הזיתים ולעצור אותם בבית הבד ולסנן את השמן ולעשות את הכל והכל והכל, כל אלה הם אמצעים. נו, ואיך זה כתוב בנביא? ושניים זיתים עליה, אחד ממין הרגולה ואחד על שמאלה. מה זאת אומרת? כשאתה רואה את כל החזון הזה, אתה רואה את הכל ביחד. אתה רואה את הזיתים, זאת אומרת את עצי הזית, והמסיקה והקטישה ותהליך העיבוד, הכל נעשה בחד המחתה. זאת אומרת, כיוון שהם כולם בחזון אחד, אז ממילא אין פה מרחק. זאת אומרת, לקחת עץ זית, ולהצמיד אותו למנורה, זה לקחת את היסוד האורגני ולהצמיד אותו. הנה, 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 אתה רואה את עץ הזית ואתה רואה את המנורה. זה בסוף נותן שמן וזה בסוף. זה נותן אור וזה נותן אור. אלא זה נותן אור והוא צריך עוד תהליך. נו. מה לא רוצה לומר בסמליות, כי הרי זו המילה שמסביב לאנחנו מתלבטים. אבל איפה אצל גדולי בעלי הלכה, גם אצל גדולי בעלי המחשבה, המנורה הפכה שם נרדף למה? איזה? לאיזה צד בתורה? למה? תעזוב אותי, אני לא מבין בזה. איזה? איזה? נו, זה העיסוק המרכזי שלנו. עוד פעם? תורה שבעל פה. תורה שבעל פה. איפה, מי ייצג כל כך יפה את האידאה הזאת? בהמון צדדים של פרשנות, אחד שהוא מקצועי בזה, הנציב. הנציב הראש שימי שבו, עם הפרשן שבו. והוא דיבר, בוא הנה, בוא הנה, אלון, בוא הנה, תמצא לך פה איזה מקום. והוא דיבר על למה זה כל כך מתאים לו, תוריד את הז'קט, יהיה לך קר אחר. והוא דיבר על יגיעה על העמל שאתה צריך להכניס כדי לעמוד על מה אתה מתפלא? בחור מחולון שבא להתקדש בישיבה מגיע לו. על כל פנים חולי חולים שיופר להיות קדוש קדושים. על כל פנים היסודות של הפלפול שאתה באמת יודע מה זה מוליך אותך. נו, איך הנציב כל כך דייק יפה? מה היה אומר רבי טרפון כשהיה אומרים איזה סברה טובה? כפתור בפרח. זה גם כן מושגים של לקוחים. מה כפתור בפרח אמר על וורטו? זה מושגים של לקוחים מתחום המנורה, מתחום הצמחייה. מדוע? מפני שגם התורה שבעל פה מתענפת ומתחדדת ומתחדשת בצורה כזאת, גג על גג ואתה צריך להתפלפל ובסוף יוצא האור, בסוף יש לך איזה הערה של סברה בדבר הזה. על כל פנים, היסודות הללו של האור הם שינחו את הרב הירש. אני לא יודע אם הוא הלך כל כך עמוק, אבל פי שגם הוא רמז לחידושים בתורה כתוצאה מזה. כן, בבקשה. קודם כל, אתה מדבר על ממצאים ארכיאולוגיים? אני לא חושב. אני מוכן, בדרך דרוש אני מוכן להגיד לך למקום, אבל אני לא בטוח שזה נכון. סליחה, אני מוכן להגיד לך, בדרך דרוש יהיה יופי, אני אגיד לך אספד מהר, שאדם לא מת, אלא האור נמצא וכו' וכו'. יותר עמוק, נר אדם נשמע, נר השם נשמת אדם. אבל לא, כי הנר... כן, אבל כדי, סליחה, לפני שאתם מתפלפלים, אני לא כל כך בטוח, האם זה באמת מהותי. זאת אומרת, אני לא יודע אם עשו את זה אומנים בדרך המלך של היצירה היהודית.
אני לא יודע,
אני לא... גם מגן דוד זה הרבה יותר מוכר. אני אינני... סליחה, סליחה. אני לא יודע מתי עשו את זה. אולי עשו את זה בתקופה יותר מאוחרת לקבורתו של רבי יהודה. היית צודק, אם, נכון, אם היית יכול להוכיח שהדבר הזה נעשה בידיעתו של רב שמעון גמליאל, של רב חנינא בר חמא, של כל הסוללה הזאת שיורשי רבי, נו, רב חייא, אתה מכיר את רב חייא? אז באיזה מקום שהייתי אומר, זה עבר גושפנקה של חכמים. אולי עשו את זה בתקופה יותר מאוחרת. סליחה, אתה אומר דבר שאני לא בדקתי. אני לא יודע אם גם אתה בדקת. זאת אומרת, האם אתה יכול לומר שהממצאים הארכיאולוגיים מעידים באופן עקיב, או בחלק גדול, אז יש מקום להם הזה. אבל אינני יודע. אז אני לא יכול להגיד. על כל פנים, אנחנו, אני מראש יודע שלא נספיק את, כמובן את הכל, אולי מסתום נסחוב את זה עד קרוב לשבע, אבל בכל אופן, רק קצת את הכיוון של המחשבה שלו מתוך הנחה, שבלילי חנוכה מי שירצה יוכל להשלים. אז אנחנו בטור הראשון, בקטע השני, אמנם כן, גם בכתבי הקודש מצויים מקראות, בהם מציינים הנר והאור בדרך ההשאלה את מקור הרוח והדעת, ואת הגורם המפיץ אותם. וכך מצוי הפועל להעיר בהוראה של העלאת אור הרוח והבינה, הערה שכלית. ועכשיו יבואו רשימות של פסוקים שיוכיחו את ההנחה שלו. נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי, כי נר מצווה ותורה אור. מצוות השם ברא מאירת עיניים, פתח דבריך יאיר מבין פתאים. קראתיך בצדר ועזר בידיך ועצוך ואתך לברית עם לאור גויים, כי תורת מצאתי וכו' וכו'. אני מדלג דקת. אולם, מרובים יותר המקראות בהם מציינים הנר והאור בדרך ההשלה את מקור ההצלחה והחיים, ההשתלמות והפריחה, ההתקדמות ללא דופי, העושר, השמחה והססון. מי יתני ניקייר חי קדם, כי מי אלוה ישמרני, בהילו נרו עלי ראשי, לאורו אלה חושך. אולי זוכר מישהו איזה מקור חזלי שמתבסס על הדה, הוא אומר, מי... יופי, יופי. מה הוא אומר? מי יתני ניקייר חי קדם? זאת אומרת, מי יהיה שם בנקודת הבראשית, בנקודת המוצא של הווייתי, ואז הגמרא בנידה שתינוק שמונח במאי אמו, נר דולק על ראשו, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו. כמובן, שמוכח שהמשל הזה יהיה באיזה דימוי, כי אחרת מה יקרה? אחרת כל אישה יולדת, תסבול מקביעות בבטן. מה פרוש נר? יש לו נר דולק שם? אז השאלה היא כמובן, איזה בלי מגבלות וכו'. שם, עוד פעם? כן, אני אומר, אני אמרתי לא מה שהרב ירש, אמרתי על הפסוק הזה שהרב ירש מדבר עליו, יש דרשת חזל, ואמרתי, בדרשת חזל מתבססת על מה שאמר פה מי ידני נקי הכי קדם. כן, כן, אני מסכים. תגם אנחנו נראה, באמת, הרב ירש עצמו הלך פה מדרגה לתוך מדרגה, שבהתחלה הוא דיבר על דעת, הוא אמר שזו התפיסה הפשוטה, ואחר כך הוא הוכיח, וגם שם המשחק המנורה עמד לו, שיש משהו עוד יותר כולל מאשר הדעת, וזה הרוח. אז כמה שאתה יעירות, אני כבר אקדים ואני אומר. למעשה, העולם הפנימי של האדם מורכב משני דברים בסיסיים. אחד, זה ההבנה. זה השכל, זה הדעת. דבר שני, הרצון של האדם, הנטיות, המשיכה, לא אומר היצרית, אבל איזה התגוששות פנימית. מה אנחנו מצפים? אנחנו מצפים שתקום ותבוא הרמוניה בין ההכרה של האדם לבין הרצונות שלו. למי אנחנו קוראים למשל אדם מוסרי? מאיפה מתחילות כל הדילמות, כל המתחים של כל יצור אנושי? הוא מבין מצד אחד, והנטיות מושכות אותו לצד שני. הנטיות החומריות, יהיה כך או יהיה כך. ומה אנחנו מצפים? אנחנו מצפים שאנחנו לא רוצים לשתק את הרצון שלו. אנחנו לא רוצים לשתק את כוחות המשירה שלו. אנחנו רוצים לעדן אותם. אז זוהי ההכרה המוסרית. אז הדעת והרצון, שיעשו שלום ביניהם, או כשהם יעבדו בהרמוניה, אז הרוח של האדם היא שתנחה אותו. אז הוא ביקש לומר שבמנורה יש גם את יסוד הדעת, איך אנחנו נגיד בעברית טובה, העיר לי הדבר הזה, הייתה לי הערה בדברים. למה? כי בזמן שאני לא יודע, בזמן שאני, יש לי איזה בלוק בראש, אז מה יש לי? חושך. סתום לי שם. נו, תוכיחו. החושך. איפה כתוב בפעם הראשונה בתנך חושך? מה דרשו חזל? והחושך זו יוון. שהשכיחה או החשיכה. אותם האותיות, אם אני מחליף בין חושך ושכוח, מה פשוט? כשאני זוכר משהו, אז זה מאיר לי. וכשאני שוכח, אז זה חושך. אני לא רואה שום דבר. אני סתום בזה. אז כשמשהו מאיר לי, אז זה פונקציה של הדעת. ועוד יותר מופלא ועוד יותר אמיתי, אם הדעת מתפקדת ומצווה על הרצונות של האדם ועל היצרים של האדם, ואז קם יחס בין הרוח, בין הדעת לבין הרצון, והוא התולדה של הרוח. אני אתאים כאן את המאוחר, ואם אתם תדפדפו לרגע, כדי שתבינו למה הוא, בדף האמצעי, איך הוא גילה בצורה כל כך מפתיעה, שם יש גם כן מנורה. והוא גילה שכשישעיהו יוד א' מתאר את הסגולות של משיח, של אותו חוטר שיצא מגזע ישי, אתה שומע עוד פעם את השימוש במושגים של לקוחים מתחום הצומח, חוטר זה מהצומח, גזע זה מהצומח, וכמובן מה, 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 מה הרעיון בדבר הזה? שהמשיחיות היא גם כן תהליך, היא גם כן צמיחה, ויצא חוטר מגזע ישי. באיזה מקום שהוא, זה גם כן הולך באיזה תהליך של שלבים. אז מה כתוב? יצא חוטר מגזע ישי, ונח עליו רוח השם, רוח יצא וגבורה, רוח דעת, רוח חוכמה, איך כתוב שם? רוח חוכמה ובינה, רוח יצא וגבורה, רוח דעת ויראת השם, ומה כתוב? אז יש פה, ואחר כתוב, ועריכו ביראת השם. אז הוא לקח את כל המושגים האלה, קודם כל הוא גילה מיד, שיש פה שישה מושגים. חוכמה ובינה, עיצה וגבורה, דעת ויראת השם, שישה, והוא כמובן יוכיח מיד, שחוכמה ובינה, אפילו במושגים שהוא עוסק בהם, הם כמובן זוג, עיצה וגבורה הוא זוג, דעת ויראת השם, מה זה? בבקשה? גם בשיטות, אבל את יודעת, תגיד נגיע לזה. זאת אומרת, חוכמה ובינה, אתה מבין? אתה מבין? לא, זה לא הולך ביחד. מה זה בינה? בינה זה דבר מתוך דבר, להבין. זאת אומרת, לעשות שימוש. זאת אומרת, שאני לא נשאר סתם אינטלקטואל באלמה, אלא אני מבקש את מה שלמדתי ליישם. אני מבקש את מה שהחוכמה מורה לי, והחוכמה היא תהיה מקבילה לדעת, עם החוכמה הזו אני אעשה שימוש, ואני, את חיי, אני אנהג בצורה מוסרית. זאת אומרת, אני אבין מתוך החוכמה איך להתנהג. הוא אומר, העיצה זה האינטלקט. אני צריך גבורה, אני צריך עוצמה, אני צריך ללמוד מוסר, אני צריך לחפש דרכים איך את העיצה הזאת בעוצמה ובכוח ליישם בחיי המעשה ולהתגבר, איזה דיבור הכובשת יצרו שלי, גבורה ליישם את הדברים האלה. בבקשה? כן, באותו עיקרון. עובדי, כשאתה בא לשאול אותי, אני אומר לך העיצה, אני אומר, אני פונה לתך בליקטט, אני לא מוריד את זה לחיי המעשה. ואותו דבר, דעת ועירת השם. דעת אמרנו כולנו, ועירת השם. כולם מרגישים שעירת השם נתפסת אצלנו כיסוד הקשור להנהגה, כיסוד הקשור לחיי המעשה, כיסוד הקשור שאני אראה את השם, ולכן אני אמנע מלעשות דברים שליליים. כן. אני לא יודע אם דבר והיפוכו, אבל זה מושגים כותבים, כך אני אומר. אז זה לא היפוכו. אלא הם שני קצוות. סליחה, אני רוצה שתבין. אם אני הייתי מביא עכשיו פסוק בישעיהו, אני מדבר עכשיו דבר מתודי, והייתי מנסה ליישם אותו, היה מקום לברך. אני רוצה פשוט ללמד מה אמר הרב הירש. אז יכול להיות שאתה אומר, הרב הירש תפס את המהלך הזה, יכול להיות שזכותו של הרב הירש, שהוא זרק לך רעיון, עכשיו אתה תרצה עוד לסלסל בו. אבל כפי שהוא אמר, כך הוא ראה, והוא ראה במושגים האלה מנורה, אתם יכולים לראות איך שהוא עשה את זה, כשהוא השיג, אם אתם משלימים את העמוד השני שראינו ביום שישי, את הכפתורים, אתה רואה איך שהכפתור, זאת אומרת, זה הכפתור, זה המחזיק, זה אותה חוליה שמחברת את ה... או שהיא מחברת או שהיא תולדה של שני הדברים ביחד. ואחרי כל המייסים כולם, מה כתוב? ועריכו ביראת השם. איך שלא אמר ועריכו, מתייחס, וזה יהיה הקנה המרכזי. זאת אומרת, הנר השביעי, שכל הדברים הללו מוליכים או יוליכו, וכאן זה מה שהוא אמר קודם עם הנר המערבי או הנר המרכזי, מחלוקת. אבל בעיקרון, היסוד הוא שהמנורה הזאת כוללת את כל החיים שביקום. הכרה ורצונות, יצרים, שאתה מתעל אותם, שאתה מכניס אותם למסגרות כאלה שהן עושות את מה שאתה מבקש לעשות בהבנה, ואכן אתה מצליח לעשות כשאתה מתגבר על היצר. לא, הגזע מייצג את העיקר. זאת אומרת, את היסודות שעליו זה נבנה. כיוון שעכשיו עוד מעט מתקיימת הלוויה של רב שולם שבדרון, והוא היה מתלמידת של הסבא מסלבודקה, אז אספר מעשה מהחוג הזה. נכנס, הסבא מסלבודקה הרבה לדבר שאין גשמיס, אין גשמיס, הכל זה מושגים רוחניים. סיפר לי אבא של רב יעקב, שהיה חברות גם רב של רב שולם, יחד הם ערכו את השיחות של הסבא מסלבודקה וכו', אז אני זוכר, יום רביעי, כשאני למדתי בחברון הזה, היה יום רביעי שהם היו באים, והיו יושבים בביתו של רבי חודש, עכשיו למעשה אף אחד כבר לא נשאר מהשלישייה הזאת, הרביעייה הזאת, והיו יושבים, והיה איזה כתב יד ששם, שמישהו כתב את השיחות, המעלה הייתה שמי שכתב את השיחות לא הבין אותם. אז הוא כתב מה שהסבא אמר, ואחר כך הם היו מאבדים את זה. אז אנחנו היינו מציצים לראות איך שהמערכת עובדת, ורב שולם עם ההתלהבות שלו, אמר, אי, אז אין גזור, אז פתאום הוא נזכר בדיוק איך הוא אמר, והוא התחיל ככה להתנענע ולספר איך, בלשון, איך הוא תפס, שחזר איך הסבא אמר את הדברים האלה. בקיצר, אז פעם נכנס, זה אבא של רבי יעקב נכנס אל הסבא, אמר, הוא לא מבין, מה זה פה שאין גשמיס, הרי רואים פה. ובשעת מעשה הוא התנהג משהו שלא בדרך ארץ, הוא התיישב, הוא עמד לו בצורה יפה. אמר לו הסבא, אתה רואה? זהו גשמיס. התכוון לומר, וזה דבר מאוד מעניין שכאן הסבא מסלבות, כי אני חושב שהדבר הזה לא הגיע לחלל פיתוח, הגיע למקומות קרובים מאוד לקבלה. אין גשמיות במובן שאנחנו אומרים, זה לא החומר. האדם שמתנהג לו כמי שצריך, זה חתיכת חומריס. כל דבר שהוא נברא והוא נורמלי, אז הוא לא גשמי במובן השלילי. שלילי זה שימוש שאתה עושה. לכן הוא אומר, אם אתה, היצרים, דבר שאדם לא מעדל ולא מתפקד בדעת שלו, רצון לא בריא או רצון שלילי, זה גשמי. שאר הדברים הם רוחניים. ברגע שאתה עושה אותם שמשים ליעד שאתה מתכוון אליו. אולי, כן? אמת, אמת. ובכן. עכשיו, אני קורא בטור הראשון למטה. אם נסכם איפה, כל מה שידוע לנו על משמעות האור במקומות מרובים במקרא, הרי שמושג הדעת יהיה בו רק משום סיכום חלקי וחד צדדי של המושגים וההשקפות המיוצגים במקרא לידי האור.